אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו, והוא תיאטרון. את יצירותיו של המחזאי הבריטי ריי קוני מכירים בישראל, בעיקר בזכות שלל הגרסאות ל-Run for Your Wife, מין משחק מילים כזה. זו הצגה שעלתה בישראל תחת השמות, גם בעל בריבוע, גם פרפר ברשת, גם נשוי במנוסה, בכל מיני גרסאות וורסיות. אבל מעבר לכך, ריי קוני הוא יוצר עשיר ופורה, הוא כתב מחזות רבים, ביניהם גם Move Over Mrs. Merkham. זה מחזה שעולה עכשיו, בגרסה עברית כמובן, בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין, תחת השם של מי המשחק? איתה הזאת, ואיתנו במאי הגרסה העברית, מורדי גרשון, תודה שאתה איתנו.
שלום, שלום, ותודה לך.
אז ריי קוני, בוא ניתן עליו קצת רקע קודם, מורדי.
תשמע, אני את ריי קוני, אני הכרתי בתור שחקן כבר לפני בערך 10-11 שנים, כשעבדתי עם הבמאי האנגלי לזלי לואוטון, שבא לביים את המחזות שלו כאן בארץ. ריי קוני למעשה הוא נחשב לאגדת הפרסה והקומדיה הבריטית, הוא באמת אחד הגדולים והשנונים בתחום הזה, והוא יצר וכתב הרבה מחזות, בין אם לבד, בין אם שיתופי פעולה אחרים.
מה כל כך מצחיק בו? אתה יכול להגדיר את ה...
כן, אני אגדיר את זה, אפילו אני אגדיר את זה קצת במילים שלו, כי אני למדתי ממנו משהו מאוד מעניין. הוא הגדיר את ההבדל בין קומדיה לפרסה, והוא התעסק בפרסות בעיקר, בצורה הבאה. הוא אמר שקומדיה מתעסקת באנשים לא רגילים, במצבים רגילים. ושפרסה מתעסקת באנשים רגילים, במצבים לא רגילים. והיכולת שלו למתוח עד הקצה,
את אותו מצב לא רגיל של אנשים רגילים.
בדיוק. את ההסתבכויות הבלתי כמעט, שכמעט קשה להאמין להם, אבל עדיין הוא מצליח למתוח את זה בצורה אמינה, וליצור, אתה יודע, תמיד מדברים על הקומדיות שלו כעל מתמטיקה גבוהה. כי כשאתה יושב ואתה קורא מחזה, או שאתה רואה את ההצגה, ואתה מבין כמה ההסתבכויות האלה בנויות כמו נוסחת מתמטיקה מטורפת. זה פשוט קשה לא להתרשם, קשה לא לפעור פה מול ה... הגאונות המתמטית קומית הזאת, זה פשוט מטורף.
בוא נגיד מילה על של מי המיטה הזאת.
כן, אז המחזה של מי המיטה הזאת, שאני תרגמתי אותו הפעם, הוא עלה בארץ לפני איזה 30-30 ומשהו שנה, באיזה גרסה ראשונה, לאחר מכן עולה לפני 11 שנים בפצרי, ועכשיו אני אתרגם אותו מחדש. של מי המיטה הזאת בעצם זה שיתוף פעולה של ריי קוני עם קומיקאי בריטי גדול אחר שנקרא ג'ון צ'פמן. וזה בעצם מחזה על זוג שכבר נשוי 15 שנה, איבד את הלהט והתשוקה שבנישואים שלו, ויש לזוג הזה זוג חברים שהוא קצת יותר הולל, וכל אחד מהחברים האלה לוחץ עליהם לקבל את הדירה שלהם להיום בלילה, כי הם יוצאים לאיזה ארוחת ערב חגיגית, ויש עוד איזה זוג או שניים שבונים על המיטה הזאת, והחל מהרגע הזה מתפתח מין קרב הסתבכויות אדיר על המיטה, וכמו שריי קוני יודע, זה מגיע לקצוות לא צפויים ולציעים שבאמת קשה להחזיק את הבטן בסופו של דבר.
מה משך אותך אל המחזה הזה דווקא?
אז אני אגיד לך, מאחר ואני ידעתי שאני בא לביים סטודנטים אצל יורם לוינשטיין, ומאחר ובסופו של דבר הנטייה הטבעית שלי היא קומדיה, אני חושב שאין טוב יותר לסטודנטים, ובכלל לשחקנים, כי אני חוויתי את זה על במות מקצועיות, לעבור את החוויה של לעשות הצגה של ריי קוני. כי הקומדיות של ריי קוני דורשות מהשחקן את כל שלל היכולות שלו, אם זה טיימינג, אם זה דיוק, והיכולת אפילו להיות מאוד דרמטי בסיטואציות מאוד מאוד קומיות. והיה לי ברור שזה אתגר גם בשביל התלמידים, וגם בשבילי, ובעיקר, אתה יודע, מתנה לקהל, וזה פשוט מחזה, פשוט מצחיק. כשאני קראתי אותו בפעם הראשונה, לקח לי יומיים להירגע ולחזור לשפיות, מה שנקרא.
יש סיכוי לראות אותו, את הגרסה הזאת, על תיאטרון רפרטוארי?
וואו, אני אומר, never say never. never say never. כאילו, יש אפשרות בהחלט, למה לא? הוא ראיקוני בתיאטרות הרפרטואריים, ואני בטוח שעוד יעשו.
בוא ננצל את הדקות האחרונות שנותרו לנו כדי לדבר קצת על סיפור אהבה בשלושה חלקים שאתה, שנמצא עכשיו על בימת התיאטרון, ואתה מגלם שם את התפקיד הראשי.
כן, אז קודם כל זה סיפור אהבה בשלושה פרקים.
מעניין למה כתבתי לעצמי חלקים, אוקיי.
זה בסדר, זה אותו דבר, אתה יודע, זה תמיד...
לא, מעניין אותי איך הראש שלי עובד, למה כתבתי חלקים ולא פרקים, זה מה שמעניין אותי.
אתה אוהב לחלק, לא לפרק.
כנראה.
בקיצור, אז זה מחזה של מחזה יהודי-אמריקאי, הרווי פיינשטיין, שנכתב בעצם בתחילת שנות ה-80, ואז הייתה סנסציה מאוד מאוד גדולה, ונכתב במקור, וזה הסיבה גם לשם, כשלושה מחזות שונים ונפרדים על אותה דמות. ואז מפיק ברודוויי מפורסם ראה את הדבר הזה והחליט להפוך את זה להצגה אחת, והמחזה זכה אז בזמנו בפרס הטוני. באמת הייתה סנסציה, כי זה היה פעם ראשונה על במות ברודוויי שהנושא ההומוסקסואלי דובר, ודובר בחופשיות, ובסגנון המאוד מיוחד של הרווי פיינשטיין, שזה הומור יהודי-אמריקאי טוב, לא ניל סיימון וכאלה. וזה בעצם סיפור על הומוסקסואל יהודי ניו יורקי שחי, שלמחייתו מתפרנס כדרקווין, ובעצם מספר על תלאותיו ומסעותיו במרחבי
כשכמובן כולנו יודעים שרגע אולי הכואב ביותר, רגע עשי, זה שבעלו מת כתוצאה מרצח שנאה כזה.
כן, ללא ספק. אחת הדמויות שם, אחת האהבות הגדולות של הדמות, נרצחת על רקע הנושא ההומוסקסואלי והשנאה וההתלהמות וכו'. וזה מהווה רקע גם לאחד הדרמות הגדולות במחזה.
איך מגיב הקהל הישראלי לסיפור אהבה בשלושה פרקים?
תשמע, זה פשוט מרתק, כי זה כמו שאני חווה מסע מתחילת ההצגה ועד סופה, כי תראה, זה שלושה מחזות שונים, וזה הקסם בהצגה הזאת. הם גם מסופרים בשלושה סגנונות תיאטרליים שונים. זאת אומרת, גם הקהל חווה פה איזה מסע עם מעבר בין סגנונות תיאטרליים שונים. אני יכול להגיד לך שגם אם בהתחלה אתה חש איזושהי צינה מהקהל, בסופו של דבר כולם יוצאים מחוברים, זה פשוט מדהים, כאילו הקהל עובר איזשהו תהליך שגם אם בהתחלה נורא קשה לו לרגע אחד עם מה שקורה על הבמה, הוא מתחבר מאוד מהר אחר כך, וזה הגאונות גם של הרווי פיינשטיין. הוא עושה את זה עם המון הומור, גם הומור עצמי בעיקר,
בוודאי, בוודאי,
ומצליח לחבר את הקהל אל העניין. וכי בסופו של דבר, וזה גם הייתה ההנחה הבסיסית שלנו בעבודה למחזה, שזה לא קשור עכשיו להומוסקסואלים, זה קשור לאהבת אדם את האדם אחר, אתה יודע. זה קשור לכולנו עוברים תלאות במרחבי האהבה, כולנו עוברים את העליות ואת הירידות, את הקשיים וההסתבכויות שלנו, וכל מה שקשור לאהבה, הולכים לאיבוד וחוזרים להשתונתנו, אתה יודע. זה מנת חלקו של כל אדם,
בוודאי.
ללא קשר לנטייה מינית, גזע, דת או, אתה יודע, מין.
טוב, בוא נגיד תודה ונזמין את האנשים גם לשלמי המיטה הזאת בסטודיו למשחק של יורם ליבנשטיין, וגם סיפור אהבה בשלושה פרקים. מורדי גרשון, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.